שלום דוד, ברוך בואך.
תודה רבה, ברוך
הנמצא. אנחנו מתחילים, ואני השוטר הטוב, אז אני אתחיל ואתה בעקבותיי.
שנקרא בניגוד לאופייך הבסיסי, אתה תהיה השוטר הטוב.
וממש בניגוד לאופייך, אתה תהיה רע.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני רוני ברון ואני היום השוטר הטוב. אמרו על בני גנץ שהוא טירון פוליטי, פרייר של נתניהו, מה לא. אבל גנץ נמצא בפוליטיקה כבר בשנתו השישית, הייתם מאמינים? והצליח איכשהו ללמוד משהו. הקריאה שלו אתמול לתאריך מוסכם לבחירות בעוד 5 חודשים היא המהלך הנכון מבחינתו, וגם אם יורשה לי מבחינת המדינה. תאריך מוסכם לבחירות קוצב את זמנו של נתניהו בשלטון מצד אחד, הוא מוציא את האוויר מהמחאה הפוליטית נגד הממשלה מצד שני. מחאה פוליטית ולא מחאה שקשורה לענייני החטופים. קציבת התאריך לבחירות מאפשרת קונסנזוס סביב המשך המלחמה מצד אחד, ונותן גם למערכת הביטחון מרווח לפעולה מהצד השני. בקריאתו הניח גנץ אקדח פוליטי על שולחנו של נתניהו, אבל נשאר כדרכו ממלכתי ונמנע מלפרק את ממשלת האחדות בזמן המלחמה. צו הביניים של בגץ להפסקת חלק מהתקצוב לחלק מהישיבות החרדיות הפך מבחינת נתניהו את שעון החול, וכעת הוא נתון לחסדי החרדים, שהם לא כאלה טובים ומטיבים, והם שהקציבו לו עד סוף הפסח להצליח ולפתור עבורם את נושא הגיוס או את נושא הכסף. גנץ שמוביל בסקרים מחזיק כעת בקלף חזק ביותר במערכת פוליטית. דילים החרדים על הקדמת הבחירות תמורת פתרון משבר הגיוס. הטירון הפוליטי במערכות שרק לפני 3 שנים התנדנת סביב אחוז החסימה, השעין אמש סולם שיאפשר לו לטפס בפעם הראשונה אולי לכיסא ראש הממשלה.
5 בערב, השוטר הרע.
רגע, אני יכול שנייה רגע להתייחס למה שאמרת?
אחר כך, אחר כך, תקרא את שלך, אני אתייחס שנינו.
שלום, אני דוד פורר ואני היום השוטר הרע. יש לנו עם נפלא. בחודשים האחרונים ראינו איך החיילים שלנו נלחמים בעזה, ואיך החברה האזרחית מתגייסת לתמיכה במלחמה. מלחמת העצמאות השנייה, כך קרה למלחמה הזאת ראש הממשלה בנימין נתניהו. וכך נהגנו במשך החודשים הראשונים לאחר השבעה באוקטובר. בשבועות האחרונים השתננו לרעה. יותר מדי פעמים אנחנו שומעים אמירות ופרובוקציות שגוררות את התגובה, לא נחזור לשישה באוקטובר. חשוב לזכור ולא לשכוח, האויבים שלנו נמצאים קודם כל מחוץ לישראל, בחמאס ובחיזבאללה, בתימן ובאיראן ובעוד מקומות בעולם. את האנרגיה שלנו צריך להפנות למלחמה בהם ולא למאבקים פנימיים. כל טיפת אוויר שאנחנו מוצאים על מאבק פנימי מתבזבזת ואינה משמשת למלחמה נגד האויבים האמיתיים שלנו. וכמו שנאמר בתהילים, ניצור לשונך מרע, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו.
אמן.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם רוני ברון ועורך הדין דוד פורר.
אתה מבין, אני הייתי 30 שנה לפניך עורך דין, אני רק רוני ברון, אבל אתה עורך דין דוד פור. תודה רבה לכם, באמת.
לא,
לא, לא, עזוב, 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 די, שטויות.
אני עוד לא מספיק גדול בשביל שיהיה אפשר להוריד את העורך דין. אצלך זה רוני ברון, זה מותג בפני עצמו, ומה שעשית כעורך דין זה גם דרך אגב החלק הקטן בה, או לא הקטן, אני אהיה חלקים יותר גדולים בקריירה שלך.
אין, התוכנית הזאת סובלת דברי חנופה. עכשיו תן בראש, מה רב השוטר שלי? אמרתי בעצם כמוך.
לא, מה הפריע לי? אמרת עכשיו נתניהו והממשלה תלויים בחרדים. כי אתה אומר, בלי החרדים לא יהיה. נכון. אז אומר שהממשלה הקודמת הייתה תלויה באחים המוסלמים?
טוב, שמעתי, הבנתי. עשה לי טובה. אתם פעם אחת תנסו להתמודד עם מציאות קיימת, ואם הייתה תלויה במוסלמים, ואם הכל היה בס מנצור, ואם הכל היה אחים המוסלמים, הכל בסדר. נבחר נתניהו. נגמר הסיפור, מדבדפים, okay. תתקדמו. אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אמר שמעון פרס, שהייתה לי הערכה רבה מאוד אליו, אמר לי פעם, תראה, מכיוון שיש לנו יכולת השפעה קטנה מאוד על העתיד, אז אולי נשנה את העבר. מה אתה רוצה עכשיו שאתה בא לי עם הסיפור של ממשלת בנט?
באמת בני גנץ שוקל לצאת מהקואליציה בזמן מלחמה ולפרק ממשלת אחדות?
לא, הוא אמר בספטמבר.
מה זה בספטמבר? אבל הוא לא יכול לפרק את הקואליציה. הוא יכול, אם אתה רוצה ללכת, לך. מה, הוא רוצה לפנות מקום לגדעון סער ואיתמר בן גביר בקבינט?
אז הוא אמר שהוא מבקש לשכנע את נתניהו, הוא לא יצליח, לקצוב ולקבוע שיהיו בחירות בהסכמה בספטמבר, ואם יחליטו על נובמבר, הוא גם לא יגיד לו.
מה זה עושה לחטופים? מה זה עושה למלחמה?
קודם כל, מה, אתה חושב באמת,
בהיגיון כאן.
בהיגיון, עזוב, תום לב, זה כבר זיכרונו לברכה, תום לב, בוויכוחים האלה היום. אני מדבר איתך, הרי אני מכיר אותך, אתה בחור חכם, אינטליגנטי,
עוד פעם עם החנופה אמרת, זה לא הולך פה.
זה ממש לא חלופה. זה ממש לא חלופה, כי אני תכף אשאל אותך איך יכול להיות שבחור אינטליגנטי כמוך וחכם כמוך, מגן על אחד כמו נתניהו.
לאיפה שמעת אותי מגן עליו? שאלתי שאלה, מה זה עושה לחטופים? מה דבי, אם עכשיו הולכים לבחירות? דבי, מה זה עושה לחטופים?
החדשות לשמות? יותר חשובות מאיתנו.
עכשיו, 17:00, עם רוני ברון ועורך הדין דוד פורר.
טוב, דוד, אנחנו מתחילים. האורחים והמפיקים שלנו הם אסף נבו ושמואל בן סימון, אחראי על השידור טל אשל, ואיתנו על הקו נועם אמיר, הכתב הצבאי של מקום ראשון. שלום נועם.
שלום לכם.
היי, שלום.
שמה, יום מעניין לכתבים הצבאיים, נכון? יש לנו נזק כבד מנונטט לבית בשלומי, שזה כבר, איך נאמר, עניין שבשגרה למרבית הצער. יש לנו שיבושי GPS'ים, יש לנו ממלא מקום לראש חטיבת המחקר באמן, ויש לנו קבינט שמתכנס בצל החשש מנקמת איראן. תתחיל איתנו בעניין הזה של הנונטט בשלומי, כדי שלא באמת נהפוך את זה לשגרה ונוותר על העדכון בעניין הזה.
נכון, אז לצד ההיערכות של צה"ל, איזושהי תגובה שאולי תבוא, אולי לא תבוא, על ההתכוננות וכל מה שמסביב שתכף נרחיב על זה, יש גם את השגרת לחימה, שזה בעצם נסראללה והחוליות שלו שממשיכים למצוא הזדמנויות ולתקוף. היום זה שלומי על הכוונת, ולשם הם משגרים ופוגעים, הרבה המזל באמת הבית ריק מאדם, ואין לנו נפגעים באירוע הזה, אבל העיניים בעיקר נשואות לכיוון ההחלטה של האיראנים, האם באמת תהיה תגובה על התקיפה בדמשק שמיוחסת לישראל או שלא. בצהל אומרים, אם האיראנים מדברים על תגובה, צריך להיערך לתגובה, וזה בדיוק מה שעושים. בראש ובראשונה מגייסים חיילי בילויים שקשורים למערך ההגנה האווירית. ציבור חשב שאולי המערכת בכוננות מלאה, אבל היא לא. אז קודם כל מגייסים את מי שצריך להגיע כדי להגביר כוננות ולהגביר כוחות בתוך מה שקשור למערך גילוי, וגם על הדרך מבצעים עוד רציות ביחידות לוחמות, במטרה שאם חלילה...
הכל להיערכות לאם תהיה חס וחלילה תקיפה מאיראן. כל הסיבור של שיבושי...
לא רק מאיראן אגב, איראן יכולים להשתמש בנסראללה, אפילו חותים,
ברור.
סוריה, מכל הכיוונים
האפשריים. ברוך השם, לא חסרים להם פרוקסיס ברחבי העולם ששונאים אותנו. כל הסיפור הוא שיבושי ה-GPS, זה גם קשור לאיראן? מה קורה עם זה?
אני רציתי לבוא הנה, שמתי רדיו בוויז שלי, ופתאום ראיתי שהוא לוקח אותי צפונה, והיד הסופי עוד 3 שעות בבירות. מה זה הדבר הזה?
אז קודם כל אני חייב להגיד לכם שיש אזורים בישראל שכבר הרבה זמן חווים את הדבר הזה. אני למשל גר באזור השרון, וכשאני מחפש את האוטו שלי הוא תמיד נמצא או בבירות או בקהיר.
נדע.
הוא בדרך כלל בכפר יונה. ב-GPS'ים. מה שאתם רואים בווייז, זה בעצם היכולת של ישראל לשלוט קצת יותר מעבר למערכות שיש לצהל. כלומר, צהל לוקח קצת יותר, מגביר מה שנקרא את הווליום של המערכות, וזה מייצר את אותו שיבוש המוכר. זה לא תקלות של המערכת, זה פשוט נועד לאפשר למערכות להיות יותר מחודדות ויותר מוגברות בעוצמות שלהם, כדי להביא את
ההתראה הטובה ביותר. נועם, זה תופעת לוואי של שימוש אחר שה...
כן.
אוקיי, זאת אומרת, זאת לא, הכוונה היא לא לשבש את ה-Waze דווקא או את הזה,
אלא
יש איזושהי פעילות ביטחונית שאותה עושים, ואחת מתופעות הלוואי שלה היא פגיעה בה.
השתלטות על תדרים נוספים, אבל השאלה, נועם, אתה יודע, יכול להיות שזה גם משפיע על ה-GPS'ים שמנחים את הטילים, שבמקום ליפול על הראש שלי, יפלו על הראש שלך.
אז קודם כל אני מקווה שהם לא יפלו לא על הראש שלי ולא על הראש שלך, אבל בהחלט יש פה משהו, אני חושב שפחות מתעסקים בעניין הזה, רוני, צריך להבין, שאם מישהו משגר טיל מדויק מונחה GPS, אז דווקא אתה לא רוצה לשבש לו את הדרך, אתה רוצה לדעת בדיוק לאן הוא הולך. אתה לא רוצה לחפש אותו.
כן, אתה...
אתה לא רוצה לשבש אותו. ולכן אני חושב שזה לא הכיוון.
טוב.
הכיוון הוא בעיקר חידוד מערכות שנועד לתת לנו יותר כוחות. אז תשמע, יש גם מישהו ששאל אותי היום אם זה בכלל אולי מתקפת סייבר שלהם. אז אני אומר, בואו ניקח שהכל מהכל, אנחנו באיזושהי כוננות גדולה.
יופי, יופי, הבנו. בואו נעבור, אין לנו הרבה זמן, אני עדיין רוצה לדבר איתך על שני נושאים. אנחנו שומעים שלמרבית הצער, ראש חטיבת המחקר באמן, תת-אלוף עמית סער, שאני לא מכיר אותו, זה אחד אולי הבודדים שאני לא מכיר בתפקידים האלה, הכרתי קודם את כולם, הוא כנראה חלה, לא נפגע בפרטיות שלו, והוא עוזב את תפקידו, וראש אמן ביקש מתת-אלוף במילואים איתי ברון, שאותו אני כן מכיר, שפרש, אבל הוא נמצא בסוד הדברים מתחילת המלחמה, לבוא ולהחליף אותו, והוא נע לבקשה שלו, עד שימצא מינוי אחר.
אז זהו, יש כבר מינוי אחר, יש כבר מישהו על הכוונת, קצין ששמו לא ניתן לפרסם כרגע, בגלל התפקיד הנוכחי שלו, הוא ייכנס לתפקיד הזה של רחת המחקר, אחרי תקופה מסוימת של הסתגלות וחפיפה, אבל כן, גם הדברים האלה קורים, תת-אלוף סער מרגיש בשבועיים האחרונים לא טוב, ניגש להיבדק ומגלה לצערו הרב שהוא צריך לעבור ניתוח מיידי, בגלל גידול ממיר בגופו.
טוב, עזוב, אמרתי, בוא לא נפרט, ביקשתי ש...
דווקא בהיבט הזה הוא ביקש לשתף את הפרטים.
מה שחשוב בהקשר הזה, אני מניח שהנקודה היא...
הוא כן הרחשת של שמועות סביבו, והוא רצה להיות מאוד ברור ושקוף לציבור ולהסביר מדוע הוא מבקש לסיים את התפקיד.
כן, שהפרישה לא קשורה בשום צורה ל-7 באוקטובר. ובינתיים היא מלא את מקומו.
כרגע נעשת אלוף איתי ברון, נכנס לנעליים, הוא שם, הוא כבר בתחילת המלחמה שם, הוא היה רח"ט מחקר מ-2011-2015, 4 שנים טובות וחשובות, והוא נמצא בתוך סוד העניינים מהיום הראשון של המלחמה, הוא זה שגם יעשה את החפיפה בין השניים, ויכניס את א' לתפקיד במהרה.
אני לא מכיר אותו, שמעתי עליו הרבה דברים טובים במהלך היום, אומרים שהוא בחור, שהוא חייל מאוד מוכשר ועשה עבודה מאוד טובה.
אני יכול להעיד על כך מכלי ראשון, הייתי יו"ר ועדת החוץ והביטחון, הוא היה מופיע בפניי גם בפגישות פנים אל פנים, וגם בפגישות יחד עם הוועדות הרלוונטיות.
והצלחתו הצלחתנו. עכשיו, לפני שנה הוא נתן ראיון בעיתון הארץ, ושם הוא אמר, הסכנה הגדולה היא שערוץ 14 ייכנס לתוך דיוני הביטחון הלאומי, זו סכנה עצומה קיומית. איך הוא יודע מה משדרים בערוץ 14?
קודם כל אני שמח שהוא צופה בערוץ 14, למען הגילו הנאות, אני אומר שאני משמש שם כפרשן. אז קודם כל אני שמח שהוא צופה בערוץ 14, ואם החששות שלו הם דווקא מערוץ 14, אז מצבנו טוב, כנראה שאתה יודע.
כי אתה משדר בערוץ 14, אני מניח שמההיכרות שלך, הדיווחים בערוץ 14 הם דיווחי... אמת לפחות ככל המקובל בברנז'ה.
דוד, עזוב, אנחנו דנים בחטיבת המחקר באמן ולא בערוץ 14.
אבל הכותרת הראשית במאמר, ברעיון שלו בארץ, זה שהסכנה הגדולה היא שערוץ 14 ייכנס לדוח טיעוני הביטחון הלאומי. איך הוא יודע מה משדרים שם? איך הוא יודע שזה סכנה? מה, הוא צופה בערוץ 14 והסמך זה הוא גיבש את דעתו?
אנחנו ב-103 FM, אפילו לא בערוץ 11 בטלוויזיה, בוא נדבר. אני שואל שאלה אחרת. אלוף משנה א', אמרת אסור להשקיר את שמו, שכבר קיבל את המנוי, הוא אדם שלא ימצאו לו שלדים בארון שקשורים ל-7 באוקטובר 2023? זה מה שמעניין.
אחד, אני מקווה, אני חושב שאין מישהו בדרג הבכיר של אמן שלא היה חלק מאותן הערכות מצב בצורה כזו או אחרת. האם האיש הזה יודע, אתה יודע, אני אגיד לך עכשיו, אם מערכות המצב שלו היו שגויות, או שהעין שלו הייתה צופייה למקום אחר, והוא לא ראה את, ה, את, את, את מה שקורה בדרום. אני חושב
שכל אני מניח פעם... שמי שנכווה ברותחין נזר נכון, בצוננין, אבל, ואני אבל לא זה... מאמין שהרצי, עזוב את חליבה, חליבה אני לא יודע להגיד עליו, אבל הרצי לא היה מאשר מינוי שחליבה יביא, בלי שהוא היה בטוח שלא ייפלו עליו עוד פעם, השארת מישהו שידיו, מה שנקרא, היו במעשה הנפשע של איש, אי צפיית התוצאה הקטלנית שהייתה פה לפני חצי שנה.
חברים, רוני ודוד. אמן פישל, אין פה בכלל עוררין על כך, לא אני צריך להגיד, לא בערוץ 14 אומרים את זה, באמן אומרים את זה. אמן פישל, אין לנו אמן אחר, אין מה לעשות, אי אפשר עכשיו להוציא את כל אמן החוצה ולהביא אמן אחר. אין לנו, אלה הקצינים, אלה אנשים יודעים לעשות את העבודה. צריך לקוות שמי שהיה שם וראה את הטעות, ידע לשנס מושניים ולשים בצד רגע אחד את
האנשים
האלה, ולעשות את העבודה הכי טוב, כי באמת...
לטובת כולנו, באמת, כדאי שכולם יעשו את העבודה הכי טובה, ונחזיק אצבעות לכולם,
ותודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה, נועם. תודה רבה.
תודה לכם, תודה.
ואיתנו על הקו, דוד, חבר הכנסת, אלוף משנה במילואים, עשיתי נכון את ההפסקה? אלוף משנה במילואים.
הוא גם אלוף וגם משנה.
מתן כהנה, המחנה הממלכתי, ולשעבר... מפקד הסטפ 16, שלום מתן.
שלום רוני ודוד. אלוף המשפחה שלי בדוקים ואלוף משנה בצבא.
הבנתי. ושאתה אלוף המשפחה בדוקים, זה מעיד שיש לך אצבעות של טייס מנוסה, נכון? תגיד, לא נמאס לכם מההצגה הזאת, חילי טרופר ואתה... ובני אתמול, כל הזמן אומרים ככה וככה וככה וככה, מה הקטע הזה שאתם מוכרחים לשמר את המספרים האלה בסקר כבר, אתה איש מעשה, אני מכיר אותך, לא עלה לך כבר על הצבים הדבר הזה, אתם תגידו משהו.
אני שואל אותך, אתה רוצה אותנו בתוך הממשלה או בחוץ? תגיד לי את האמת.
אני רוצה שאתם תגידו דברים ברורים ולא תבלבלו את המוח לכל העם הזה, שאומנם תולה תקוות, אתם אנשים מצוינים, אני מכיר את בני, אני מכיר את חילי, אני מרשה לעצמי לומר שאני גם מכיר אותך, וזה נראה לי כאילו אתם מאוהבים באיזושהי סיטואציה שתלויה על העץ. תעשו מעשה.
איזה מעשה? מה אתה רוצה שיעשו? הם נמצאים בממשלה, יושבים בקבינט, יש מלחמת מלחמה. שיקומו
ויקידו מכתבי התפטרות לשישה בספטמבר, אוקיי?
רוני, אני אגיד לך, אתמול בישיבת עשייה, זה היה קצת עצוב, אפילו לא מצחיק, שהם תיארו כמה הם סובלים מהישיבה הזו בממשלה. אבל אנחנו מרגישים שבאמת עדיף למדינת ישראל שאנחנו נהיה בפנים מאשר בחוץ. בטח עכשיו בכל הסיטואציה, במתח הזה שמתחיל עכשיו מול איראן, בצפון, בכל המקומות האלה, הסיכוי לעסקת חטופים. אתה יודע איך משפחות החטופים, כל פעם שאני פוגש משפחות חטופים, היום פגשתי, שתי משפחות, אומרים לי, אל תעזבו, אל תעזבו, בלעדכם לא תהיה עסקה, בלעדכם לא תהיה עסקה. עכשיו, כולם יודעים שהעסקה הראשונה הייתה אך ורק בגלל שרי המחנה הממלכתי, והסיכוי לעסקת חטופים נוספת ירד פלאים, אם אנחנו לא נהיה חלק מהממשלה.
אבל עברו 130 יום העסקה הזאת, אתם לא מזיזים את הממשלה הזאת, מהעמידה על הרגליים האחוריות שלה, שאומרת לא תהיה עסקה.
דמל, מה אתה מדבר? בחייך, רגע, שנייה, 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 מה פתאום? אין שום עסקה על הפרק.
אל תתווכח איתי, תדבר איתו.
לא, אבל אתה אומר שאין איזה, זה, יש עסקה על הפרק? אם חבר הכנסת מתן כהנה, יש עסקה על הפרק שאפשר לבצע?
אני רוצה להצטרף למה שדוד, למה שאתה אמרת. אני לא מכיר סיטואציה שבינתיים שעסקה נדחתה בגלל ישראל. אין כרגע עסקה בגלל החמאס, בגלל שזה ארגון רצחני, מתואב, נאצי, והם מחזיקים את החטופים שלנו בתנאים הכי קשים, ובגללם אין עסקה. אבל אנחנו צריכים לוודא שכאשר תהיה אפשרות לעסקה כזו, אנחנו נהיה שם כדי לוודא שהיא קורית בדיוק כמו שהיה פעם שעברה.
אלא אם כן זה יהיה בעוד 3-4 חודשים, שאז אתם כבר לא תהיו בממשלה.
אנחנו לא עומדים עם איזה סטופר, אנחנו, כל הסיעה, עם כל הכאבי בטן, נתנו לבני ולגדי את המנדט המלא להחליט מתי הם מרגישים שהם מפסיקים להשפיע. כל עוד הם מרגישים שהם משפיעים בממשלה, המקום שלנו הוא שם, בין אם אתם חושבים שזה בגלל הסקרים, בין אם אני אומר לכם שזה לא בגלל הסקרים. אנחנו נמצאים שם כדי להשפיע, כי מדינת ישראל נמצאת במלחמה, במצב קשה, במצב אסטרטגי בעייתי, במצב שיש שר אחד לפחות שהוא מתנהג בצורה לא אחראית ומנסה להבהיר פה את כל האזור, ואנחנו צריכים להיות
שמה... רק אחד?
אני אמר, אתה יודע, דיברתי בעדינות.
כן. טוב, אני רוצה לשאול אותך רגע משהו, מתן. כל העולם ואשתו יודעים שהחרדים הפכו לנתניהו את שעון החול, ואמרו לו, שבועיים עד פסח, כסף או חוק גיוס שמאפשר את הכסף. עכשיו אנחנו יודעים שיש לכם מערכת יחסים טובה עם החרדים, אתה בא ויוצא שם, בני בא ויוצא שם, גם חילי, למרות שלך עשו מה שנקרא עוול נורא, את כל ההישגים שלך כשר הדתות כנראה עיינו באלף,
תגיד, יש... רק בנקודה הזו שנייה לתקן אותך, עוד לא עיינו אף הישג שלי, כלום, כלום עוד לא עשו, הם לא פעם...
אתה משמח אותי, כי אני באמת לא תלוי בחוקים האלה, אז אני לא עוקב יומיומית. אני רוצה לשאול אותך, תגיד, יש מצב שאתם תעשו עסקה על הראש של הציבור החילוני עם החרדים בעניין הגיוס ואו הכסף?
בעניין הגיוס והכסף, באיזה הקשר?
באיזה הקשר? שאתם תיתנו מה שכולם...
אם הוא שואל באיזה הקשר, אז זה כבר בהתחלה של תשובה בעייתית, חבר הכנסת
כהנא. אני לא כל כך מבין איזה סוג של עסקה...
יש לכם משהו, יש לכם איזושהי הסכמה עם החרדים, שאם הם לא נענים על ידי ביבי בתקופת האולטימטום, אז הם עוזרים לכם להפיל את הממשלה, וגנץ יבוא במקום, וגנץ יסדר את כל הטעון הסדר?
אני לא מכיר שום דיל כזה, ככל שאני שומע את ראשי המפלגה שלי ואני מאמין להם לגמרי, אנחנו מתנגדים לדיל כזה. אנחנו מבינים עכשיו שאחרי השבעה באוקטובר הנושא של גיוס חרדים, זה לא עניין של איזה שוויון חברתי ואיזה מחלוקת חברתית, זה עניין של ביטחון לאומי, זה עניין של צורך.
אז שנייה, ברור, אז אם לדוגמה יהיה דיל כזה, אתה מתנגד לו?
אני מתנגד לו, אני חושב שעכשיו צריכים לפתור את הנושא הזה. אגב, אנחנו כאילו, אתה יודע, אם יהיה איזה אפשרות לפתור את זה עכשיו, אז נפתור את זה עכשיו.
מה זה לפתור? מה, לפי דעתי, הוויכוח מוצא עד הקצה. יש עמדות, חלקי, מספרי, מלא, שוויון בנטל, הסיסמאות, עידן הסיסמאות מת. עכשיו צריך פרקטיקה.
נכון, ומה שאנחנו רואים כרגע, החוק של נתניהו הביאו, לפחות הניסיונות של נתניהו, זה ניסיונות שוב למשוך זמן, זה מה שנתניהו רגיל בו, ככה הוא עובד. אגב, גם...
אז נתניהו, מה אתה מביא מחר לשולחן? איזה פתרון? מה אתה אומר מחר?
יש לנו את מתווה שירות ישראלי של המחנה הממלכתי, שנכתב על ידי בני וגדי, וזה מתווה שמדבר על זה שכל נער ונערה בסוף, בסוף התהליך, כל נער ונערה יעשו סוג של שירות כלשהו למען מדינת ישראל.
יש מצב, זה... יש
כן,
מצב.
אפשר לה...
סליחה.
לא, רגע, במילתי נשים.
זה מתווה שמקובל על מישהו מהחברה החרדית?
אז תראה, הפוליטיקאים החרדים, מטבע הדברים, צועקים חמאס, וכאילו אוי ובוי
ובוי. הם לא כאלה, הם לא צועקים חמאס. הם צועקים חזית עממית פלסטינית.
זה ביטוי, זה לא במובן.
ברור, טוב, יש לך חוש הומור, לא?
כן, זה יצא לא טוב. אבל בקיצור, הם צועקים. אבל בסוף המתווה הזה נכתב על ידי, גם בשיתוף עם אנשים שמתוך הציבור החרדי, שמכירים
היטב... מי נכתב? מי? אז יש שאלה בכיוון אחר. אתה מסתכל אחורה על החצי שנה, אני מניח שאתם מאוד שמחים שישבתם בקואליציה בתקופה הזאת, ושהייתם חלק מהממשלה ומקבינט המלחמה.
אנחנו לא מאוד שמחים, אנחנו מבינים את החיוניות של זה.
טוב, ברור. זאת אומרת, אתה מסתכל לדוגמה, יאיר לפיד בחר לשבת מחוץ ל... ממשלה והקואליציה והקבינט הביטחוני, ואתם נמצאים בפנים ותומכים.
כהגדרתו הם נענו לצו הציבור.
בהחלט, בהחלט, לצו השעה, בהחלט. זה מה שנדרש לעשות, ואתם מסתכלים אחורה. וכמובן שאילו הייתם יכולים לחזור על אותה פעולה אותם, הייתם עושים את זה ומצטרפים שלו בממשלה. בדיוק. עכשיו, כשאתה מסתכל קדימה, אנחנו במלחמה. אנחנו במלחמת העצמאות השנייה, כך אמר ראש הממשלה, וגם אם אני, נדמה לי שבני גנץ השר קרא לזה מלחמת הקוממיות השנייה. אז איך אפשר באמצע המלחמה להציב איזשהו אולטימטום של גציאה או פרישה או בחירות, או לנסות לצאת מהסיטואציות באמצע מלחמת העצמאות? מי יוצא מקבינט המלחמה באמצע מלחמה?
יש איזה שתי תשובות. אחת, זה שאנחנו לא מוציבים אולטימטים, וכבר גם ברעיון הזה היום איתכם, אמרתי שאנחנו לא עם איזה שעון עצר מול הראש של נתניהו, ואנחנו לא מחפשים
מול הציבור, מול הציבור, לא מול נתניהו.
אנחנו מחפשים סיבה להישאר, לא סיבה לצאת. מעבר לזה, בואו רגע נודע על האמת. המלחמה, השתנו פניה, בסדר? אנחנו לא דומה הסיטואציה כמו לפני 3-4-5 חודשים, שבה עשרות חטיבות של מתמרנות של צהל לחמו יום-יום בקרב התקדמות, מול הסיטואציה הנוכחית שאנחנו ממשיכים ללחוץ על החמאס, בעיקר משיקולים של לייצר תנאים לעסקת חטופים.
כן, אתה יודע, אבל זה באמת, עם כל הכבוד, זה משחק במילים. החבר שלך, גדעון סער, עד לפני שבועיים השותף שלך במפלגה, אמר שלושה ימים קודם לא עוזבים בזמן מלחמה, והוא יישאר עד שהמלחמה תיגמר, וכשהוא לא קיבל את מה שהוא רצה מנתניהו, הוא קם ואמר ועזב. אז
זאת,
התרגלנו כבר לדברים, גם אני.
אני מעריך את גדעון, מחזיק ממנו, ואני לא מתכוון לתת פרשנויות לדרך פעולה שלו. אני שוב אומר, דרך אגב, אתה יודע, אנחנו גם אומרים,
תגיד, אם טייס, אם טייס היה עונה לך ככה בתחקיר, היית מעיפתו מהטייסת? תגיד את האמת, נהיית פוליטיקאי, נהיית פוליטיקאי אול אאוט, הלו.
רוני, אני למדתי די מזמן שאין שום דמיון בין הפוליטיקה לטייסת.
תודה רבה. תודה רבה. עכשיו, אם אני אחזור עוד פעם על השם ועל התארים שלך, זה ייגמר. מתן כהנא, כולם יודעים שאתה מתן כהנא אמיתי.
זאת הכותרת של הרעיון, שהפוליטיקה לא דומה לטייסת?
כן, מה זאת אומרת? עכשיו יהיה ברייקינג, בחמש וחצי יהיה בחדשות. ביי, להתראות מתן, תודה רבה, שבת שלום. איתנו עכשיו ירון בלום, לשעבר בכיר בשבק. שלום ירון.
שעבר מתאים השבועים והנהדרים, יותר נכון.
מתאים השבועים והנהדרים, נכון, נכון. ואתה,
שלום ירון.
איך מזכירים תמיד איתה לשעבר היותר מאוחר, נכון?
נכון, אז היותר מאוחר זה מתאים השבועים.
אוקיי, אז אני...
אין מוקדם או מאוחר בתארים.
ולשעברים. שמע, ממה נתחיל?
רציתי לשאול ממה מתחילים, מהחיסול בדמשק, מהחוליה שנחשפה היום של...
זהו, אז תגיד מילה על החיסול בדמשק, זה נראה כאילו קזוס בלי למלחמת עולם, לא כולם מפחידים אותנו, העיריות, היחידים ששותקים זה פיקוד העורף, והציבור בפאניקה הולכים, מוצאים כסף, עומסים בסופרמרקט, אני מסתכל עכשיו על הכותרות בטלוויזיה, אני אומר, מה אני עושה פה? למה אני הולך לשרוף את הילדים ואת הנכדים?
דבר. אני מצפוני שקט, אני תקוע בפקק, ואני מניע זמני יחד איתכם, ואני לא הולך לסופר, אני חושב שהחיסול הזה של חסן מהדאוי, שהיה מפקד כוח חוץ, גם בסוריה וגם בלבנון, היה אחד באמת מהיותר בכירים במזרח התיכון של משמרות המהפכה, הוא חיסול ראוי, אני לא יודע אם התזמון הוא הנכון, הזמן, זה בדיוק הטיימינג עכשיו, לפתוח שאלה, לפתוח חזית נוספת, כן לא, אבל אין לי ספק שההזדמנות הזו זה הזדמנות פז, וטוב שהוא לא במה שנקרא...
יכול להיות שמישהו מתח פה את החבל יותר מדי, פעם התגרנו באיראן, ועוד פעם התגרנו באיראן, ומישהו אמר, הלו, הם שותקים, אז למה שלא נדרוך עוד קצת?
א', כן, וב', למרות זה, אני חושב
שלקחו... א', כן, מה? אתה חושב שהחיסול היה מתיחה של החבל יותר מדי?
דוד, אני מציע שתתחיל להקשיב לשאלות שלי. שהוא אומר כן על השאלה, אתה לא יכול לבקש ממנו.
לא, רגע, אז אני אסביר רגע ממה זה בא.
אל תסביר.
תראה, בחקירה הנגדית, העד אומר, זה מה שאמרת, והשופט, השופט ישן, השופט לא שמע, השופט לא שמע. שיהיה לחדד, שישמע.
בקוחי אמר, ו... ובכל מקרה, מה שאני חושב שהחיסול הזה בסופו של דבר הוא ראוי, אני חושב שהחיסול הזה, וגם חיסולים של אחרים שלא קשורים לאיראנים דווקא, אבל נגמור רגע, הם נכונים.
הבנת היטב מה עורך דין פורר רצה ממך, ענית לא מצויה, אם היית רואה את החיוך על פניו, תענה לי עכשיו דבר אחד, החוליה הזאת, שלפי מה שכתוב, מרעת, שתכננה לרצוח את בן גביר ולחטוף ישראלים, לטולקרים, אתה יודע משהו? שמעת? דברתם?
אז בחודשים האחרונים נעצרו על ידי שב"כ, צה"ל ומשטרת ישראל, מספר חשודים לא מועט, גם מרעת, תושבי רעת, ראש חוליה מרעת, משפחת נססרה, ויחד איתו עוד מספר תושבי רעת, איזה 7 או 8, תושב לוד, תושב ועדי ערה, בנוסף לזה נעצרו מספר תושבי השומרון, במסגרת החקירה של מה שעולה זה ש... כמו שאמרת, הם התכוונו לבצע פיגוע גם כנגד בסיסי צה"ל ומתקנים מאובטחים, כולל נתב"ג, כולל קריית הממשלה בירושלים, תכננו לבצע פיגוע בקריית ארבע, גם על הכוונה, מה שנקרא, בוא נבדוק אם אפשר לחסל את השר בן גביר.
זה מה, אזרחי ישראל זה היו?
אזרחי ישראל, כן. אזרחי ישראל ברובם, חלקם היוש, אבל אין ספק שהם תכננו לבצע פעילות חמורה, טרור חמורה בשטח ישראל.
אז זה מפגעים בודדים?
זה מפגעים? הוא אומר שזה חוליה.
לא, אני מבין, מפגעים בודדים במרכאות כזה של חוליה בודדת, או שיש משהו מודדים על תשתית רחבה יותר, מתמך בהם?
11 תושבים.
אני מבין, רחבה מאוד של 7 תושבי ישראל, יחד עם 4 תושבי ג'נין טולקרים,
ומי שהתעסק בזה בטול כרם זה בחור בשם אקרם עמר, שהיה אחרי אל גיוס פעילים באיוש, בילאל נססה מרעת, הוא היה ראש החוליה שהיה אחרי אל גיוס.
טוב, עזוב את ההיסטוריה, אני רוצה, יש לי עוד שאלה אחת שאני מוכרח לשאול אותך, רק שנייה.
אנחנו רק מתחממים בכוחי.
יקר שלי, אם הייתי יודע שאתה כל כך, תקדיש לנו כל כך הרבה זמן, הייתי מבטל את כל המרואיינים האחרים, אבל... טוב, שמע, היום ראש השב"כ רונן בר הודיע שהוא הולך לערוך סבב מינויים רחב בארגון לאחר חודש הרמדאן.
נכון.
נשמע הגיוני. חטף מכתב קשה מאוד מבן גביר, מי הוא, מה הוא חושב לעצמו, הוא שותף לכל הבלגן הזה.
בן גביר לא שותף.
לא, 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 לא. עזוב, עזוב, רגע, עזוב, אל תתקטנן לי פה, תסביר לי אם זה נכון, שראש שב"כ, שהודה שהארגון כשל, ושהוא באופן אישי כשל, זה האיש הנכון עכשיו למנות את, את הדור הבא של הנהגת השב"כ.
אז לדעתי כן, אני, מי שמכיר את רונן בר,
מאוד טוב.
יגיד לך שהוא איש ראוי מאוד ואיש...
כן, אבל לא אני באמת. קובע, יש שאלה ציבורית.
שאלת שאלה,
הציבור
רוני,
מתייסר...
שאלת שאלה, כן. אבל הוא לא הולך.
לא, אתה לא זורק את זה אליי. אני מקבל שזה בסדר, הציבור
הבנתי,
חושב
אחרי. אומר שזה בסדר, אתה חושב שזה בסדר, ירון בלום אמרת שזה בסדר, הבנתי. שזה... מי היכול, אם מישהו רוצה לעצור את זה, אם מישהו נגיד, אם, אילו ראש הממשלה היה רוצה לעצור את זה, ראש הממשלה נתניהו היה רוצה לעצור, הוא היה יכול לעצור?
תראו, אני רוצה להגיד לכם משהו. בן אדם שסיים עכשיו תפקיד כראש מרחב ירושלים, 3 שנים, האם הוא צריך ללכת לתפקיד הבא, או לחכות עד שיתחלף ראש השבק, שזה יכול גם לקחת עוד 2 ו-3?
לא יקרה שום דבר, דווקא בהקשר הזה, אני לא מכיר, לי אין איזה עמדה חזקה בנושא, אני לא יודע, גם מישהו היה 3 שנים בתפקיד, הוא יכול להישאר 2. אבל אני רוצה לשאול אתכם מבחינת סמכות, האם ראש הממשלה והממשלה יכולים לעצור את זה? כי אם ראש הממשלה יכול לעצור והוא לא עוצר, אז כנראה שזה מקובל עליו.
הוא יכול לעצור כל דבר, אבל אם הוא יעצור בשבק, אז הוא יצטרך לעצור בכל מקום אחר, כולל אצלו. כי כולם נמצאים באותה, מה שנקרא, עגלה.
אז מה השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר רוצה? זה רק כותרת או מה הוא שולח מתכוונים?
בן גביר רק חי מכותרות, הוא לא עושה שום דבר חוץ מכותרות ופרובוקציות.
לא צריך להגיד רק, מה עכשיו רק? אני שאלתי על המכתב הזה, האם יש לו תכלית קונקרטית ספציפית שהוא פונה לבעל סמכות שיכול לעצור את המהלך?
דוד, חוץ מלחמם הוא לא עושה שום דבר. האיש חי, מה שנקרא...
בסדר, בוא, אז
אתה
חורג מתחום המומחיות שלך.
ירון. אתה מכיר את האנשים שנמנים על הסבב הבא?
בהחלט. אני חושב שכולם רואים, כולם נמצאים בעמדה שממתינים או לרוטציה, יש הרבה מאוד ראשי אגפים שפשוט מחליפים תפקיד. בן אדם נמצא באזור א', נניח בצפון, ועובר לאזור ב', במרכז. אז אין פה, או קידום כזה שכבר אושר, על ידי מי שצריך להיות מאושר.
אני שאלתי קודם כתב צבאי, שמעתי שמחליפים את ראש חטיבת המחקר, שחלה למרבית הצער.
נכון.
שאלתי אותו אם המחליף המיועד שלו לא יעמוד לבלגן ציבורי, שישימו אותו גם כן, שהוא היה שותף לקונספציה, לשמונספציה. האנשים שנבחרו, אתה אומר שהם אנשים שהציבור ימחא כפיים למינוי שלהם, אם הוא ידע מי זה ומה זה?
כן, התשובה היא כן, ומי שאפשר לדחות את המינוי שלו, אני מניח שדוחים את המינוי שלו, אבל אני חושב שהמינויים הכרחים בעיקר בארגונים היררכיים, שאחרי מספר שנים בתפקיד, שהם תפקידים שוחקים, עוברים לתפקידים הבאים.
זה האילוצים של השנים שעברו לא מעניינים, כשיש עניינים כאלה על סדר היום. טוב, תודה רבה לך, ירון בלום.
תודה רבה, ירון בלום.
מאוד מודים לך מאוד. אנחנו, דביר, אתה לא תאמין. אבל בתוכנית הזאת, יש מצב שאתה ואני שותקים. עכשיו, מיכל קדוש, תן לנו דיווחי תנועה.
נפלא.
ואחר כך יהיו פרסומות. כי ממה נשלם לך את המיליארדים שאתה מתכוון להרוויח פה?
שיהיה ממעל של המסים.
בבקשה, גברת קדוש. בני אשכנזי, כתב המשפט של וואלה, שלום, ערב טוב.
בעוונותיי, ערב טוב.
איזה עוונות? אל תודה בכלום, בני, אל תודה, אל תודה.
פורר, אתה מכיר אותי כבר מספיק זמן כדי לדעת שזה לא יעזור גם אם אני לא רוצה.
ולא יעזור לך שאתה אומר לו שהוא מכיר אותך מספיק זמן, אך שבון שכרתי לך בדרך, הוא כבר נתן את העצה.
העצה בדיוק, מה, העצה קיבלתי.
אני רואה עכשיו הוא מוציא את
הפינקס. הגיע בוואטסאפ, as we are speaking.
כן, הנה אני רואה, הוא מוציא את הפינקס חשבוניות. תגיד, שמח בבגץ היום, יש, איך נאמר, עתירה באמת חשובה, שעניינה הסיוע ההומניטרי לעזה, עותרים שישראל לא מספקת, הנציג של המדינה אומר, כן מספקים.
תראה,
יש לזה איזה תכלית, התכלית היא ראויה, רק השאלה אם בסיטואציה הקיימת בגץ, מה בגץ יגיד, שזה מספיק או שזה לא מספיק, מה יהיה?
אז בוא נעשה סדר, בסופו של יום, בסוף השופטים נבטו את זה לשאלה אחת, הבנו שהמדינה מבחינתה אין שום הגבלה על הכנסת סיוע הומניטרי, כך אמר עורך דין יונתן ברמן מפרקליטות המדינה, כך אמר נציג המתפ"ש, את זה הבנו. אז שואלים השופטים, בסדר, אבל איך אתם מתרגמים את זה הלכה למעשה, איך זה קורה בפועל, דברו איתנו במספרים. עכשיו, זה מה שנקרא בשפה משפטית, ושניכם יודעים יותר טוב ממני, תשתית עובדתית. ולכן, שהשופט פוגלמן היום נעל את הדיון, הוא אמר, אנחנו נקבל החלטה שבה אנחנו נבקש מהמדינה להשלים לנו את הפרטים. כלומר, תסבירי, כמה נכנס, לאיפה נכנס, איך נכנס, וזה כנראה החלטה שתתקבל עוד היום, זאת אומרת, עוד כמה שעות, בטח תצא החלטה כזאת שהמדינה נדרשת להשלים פרטים.
זאת אומרת, אז רגע, תן רגע להבין, זאת אומרת, המדינה תסביר לבגץ את פרטי הכנסת הסיוע ההומניטרי לעזה. זאת אומרת, זה ממש ברוח תורתו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק, שהוא הכל נתון לביקורת שיפוטית, גם החלטה לצאת למלחמה ועל אופן ניהול המלחמה, ואם הוא לוקח את זה לנקודת קיצון, אז גם הפעולה של פלוגה או כיתה או מחלקה בזמן מבצע קרבי, גם זה כפוף לביקורת שיפוטית.
לא הכל רתום למאבק.
איזה מאבק? אני רוצה, אני אומר להפך, זה ברוח תורתו של נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק, אני לא אמרתי עוד מילת ביקורת, אני רק
הם באה המדינה ואמרה, הכל בסדר, אנחנו עושים, אנחנו לא מונים. אומר להם בית המשפט בצדק, סליחה, אני רוצה לבדוק אתכם, תגידו כמה שקי קמח, תגידו כמה ליטר מים, מתי, מאיפה.
אבל השופט פוגלמן, כשהייתה עתירה נגדו השבוע, שנייה רגע, אבל השופט פוגלמן, כשהייתה עתירה נגדו השבוע, על הנושא של מינוי נשיא לבית המשפט העליון למחוזי באר שבע, הוא אמר, אני שקלתי את השיקולים, והגעתי למסקנה שכך צריך לעשות, ואני לא רוצה לחשוף את הדברים.
אבל אתה לא יכול, אנחנו מדברים עכשיו על הבגץ הזה, המאזינים שלנו לא יכולים לקבל את כל אינבנטר הביקורת שלך על אהרון ברק.
אין לי ביקורת, אני להפך.
יהיה לך הרבה זמן.
זה לא ביקורת, אני מנסה להבין את ההבדל.
הרבה ימים והרבה ימי חמישי יחד איתי, ואני אעשה לך את הפרובוקציות המתאימות, אתה תרצה את התורה שלך כולה.
לא, אתה לוקח את זה לביקורת על ברק, וזה בכלל לא הנושא. אני אומר, זה ברוח תורתו של ברק. ופה השופט פוגלמן הציג עמדה שהיא שונה מהעמדה שהוא הציג שהוא היה משיב בבג"ץ.
פורר, תקשיב, אפשר להתווכח עם הכל שפיט ולא הכל במשפט, הרי תמיד שוכחים את ההמשך של המשפט של אהרון ברק, אבל מה שאני רק רוצה להגיד זה שזה בכלל לא נכון, כי כאן אנחנו בעצם מבצעים ביקורת שיפוטית על הרשות המבצעת, ולכן זה בכלל, לדעתי לפחות, לא רלוונטי בכלל לעניין של אהרון ברק. עכשיו, כל העניין הזה של כאילו באמצע מלחמה לבקר את הצבא, לא לבקר, זה לא מדויק שמבקרים פה את הצבא בעניין של הסיוע ההומניטרי, כי הרי אנחנו לא אומרים, תגידו לנו, הגדודים, מאיפה הם נכנסים, איפה זה לא, יש פה שאלה...
מה, דיברו על האם זה יוכנס מהצפון, מהדרום, השופט...
תגיד לי, אתה חושב שאפשר לחכות עד שכל המסכנים בעזה ימותו ברעב או בצמא, ואז אתה תגיד, עכשיו זה בסדר, נגמרה המלחמה, תדונו במה מכניסים להם, מתי מכניסים להם ומאיפה, אל תביא את הדברים לידי אבסורד, תן לביני, ספר לנו מה היה בבית המשפט.
אבל אני חושב שהרגע עוד... רגע חשוב, לפני שאתם ככה קטעתם אותי בהתקוטטות, רגע מאוד חשוב שבעצם נציג המדינה קם ואומר, באמצע הטיעונים של האוטורים, זה גישה, עדאלה, אגודה לזכויות האזרח, ואם שכחתי מישהו אני מתנצל.
אני יכול להשלים לך את הזה, גישה, מרכז לשמירה על הזכות לנוע, מוקד להגנת הפרט מיסודה של דוקטור לוטה זלצברגר, רופאים לזכויות אדם, עדאלה, אגודה לזכויות האזרח, הם דרך אגב מגדירים את עצמם כארגוני זכויות אדם בישראל שמטרתם להגן על זכויות אדם בישראל ובשטחים הכבושים.
לא יודע אם זה נכון לגבי כולם, אבל...
ככה הם מגדירים את עצמם בעתירה עצמה.
אז לא, אבל אני לא פרקליט.
כבר יתי עכשיו אז זה שטח כבוש, אתה לא חושב?
אני רק אומר את הדבר הבא, שבאמצע אומר נציג המדינה, עורך דין יונתן ברמן, אנחנו נפתח את ברז המים מנחל עוז ורצועת עזה. זאת אומרת שגם המדינה מכירה בעניין הזה שבעצם יש שם איזשהו קושי להעביר את הסיוע ההומניטרי. אין ביקוח, המדינה אומרת, אין הגבלה, יש רק...
כמה זמן קיבלו להגיש את תוכנית הפעולה? עד מתי?
פוגלמן לא פרסם את ההחלטה, אני מניח שזה יהיה הערב, ואז אנחנו נדע.
במתי? כמה זמן ניתן להם? הוא יודע ששם מתים כל יום ברעב ובצמה.
למה אתה אומר שמתים שם ברעב ובצמה? אני יודע. אין לך איזה, איך אמר בית המשפט העליון, איפה התשתית העובדתית לנושא הזה?
אני אביא לך ליום חמישי הבא.
יש ויכוח שאנשים מתים שם ברעב, זה חייך.
לא, לא,
אני חושב שיש ויכוח על הנושא הזה. כן, בהחלט, אני לא ראיתי, אתה מכיר ראיות הזה שמתים שם ברעב? אנחנו יודעים שמתים שם אנשים מזה שהצניחו סיוע הומניטרי, וזה הרג אנשים המוצלחים. כנראה שמתו יותר, כרגע יש ראיות לזה שמתו יותר אנשים מההצלחה של הסיוע הומניטרי מאשר מרעב או צמא.
השופט סולברג, שהוא לא חשוד, כן, באיזשהו פרגמנט, אתה יודע, באיזה
פרוגרסיביות יתר. אף שופט לא חשוד בשום דבר.
לא, פרוגרסיביות יתר.
ביני, 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 תתווכחו בפרטי, תתווכחו בפרטי. אין לי שנייה, נו, בוא, העורך עם סכין על צווארי, ביום חמישי הבא נדבר, ביי.
ביי ביני, תודה רבה.
תודה חמוד, תודה רבה. כן, מה עכשיו? פרסומות, צועקים עליי פה. אני מנסה, אנחנו מנסים בהפקה להשיג את עמוס, אלוף עמוס גלעד, אני מאוד מקווה שראש הממשלה ואו שר הביטחון ואו אחרים לא מתייצים איתו ברגע זה כי קרו דברים. דרך אגב, אומרים לנו שהחמאס הודיעו שהם, תודה רבה, אבל אין עסקה, לא מעניין אותם, לא הפסקת אש, לא שחרור חטופים.
כן, האמת שזה נורא, הסיטואציה הזאת עם החטופים שלא מחזירים אותם, צריך להחזיר אותם, מוכנים לשלם מחיר, והסיטואציה הזאת שבעצם הלחץ, כאילו לוחצים על הממשלת ישראל, שהיא לא הצד שצריך ללחוץ עליו, זאת אומרת, בעצם הלחץ אמור להיות החוצה, החמאס, על ארצות הברית, האם ארצות הברית, אם היו דופקים על השולחן, אומרים חמאס עכשיו, תחזירו אותם, מה היה קורה?
זה לא נכון, מה שאתה אומר לא נכון, כי הם סופרים את ארצות הברית, החמאס, בדיוק כמו שהם סופרים אותנו, הם אכזריים, הם מנוולים. הנקודת לחץ היחידה, אבל לא המפגינים יכולים לעשות את זה, הממשלה שלנו יכולה לעשות את זה, זה קטר. קטר זה צינור החמצן היחיד של החמאס.
אז הלחץ בעצם צריך להיות על קטר.
רגע, דוד, אני לא מרועיין, אני שותף שלך, תן לי גמור משפט. אם מדינת ישראל תשים עכשיו את הרגל, והיא יכולה לשים את הרגל.
איך? על קטר? על קטר?
באמצעות אמריקה.
אז צריך את אמריקה, אמריקה צריכים לדפוק על השולחן, להגיד קטר, תדאגו להחזיר את החטופים.
אבל לפי מה שאני יודע, כל השבוע ערבים עם אמריקה, פתאום אתה רוצה שאמריקה תעשה בשך משהו?
אמריקה היא ידידתנו הקרובה, היא ידידת אמת, היא עוזרת לנו במלחמה הזאת בצורה שבאמת כל מי שיסתכל בחצי שנה הזאת מתפעל ומוקיר תודה, אבל היא ידידה, היא לא משפחה. יש לה את האינטרסים שלה לאמריקה, גם הפנימיים, תכף יש להם מערכת בחירות.
ויש להם שם גם אמריקאים.
ויש להם, יש להם גם אמריקאים, שבאמת מפתיע שמשאירים אזרחים אמריקאים בשבי חמאס של ארגון טרור, במקום להתנפל עליהם ולחלץ אותם.
אבל קטר ואמריקה, הם לא הבסטי, אבל הם בסדר.
הם יחסים מאוד קרובים.
כל מה שאמרת עכשיו על אמריקה, אם הייתי שומע את ביבי אומר את זה, הייתי רוקד ברחובות. הצרה היא שאתה, כמו שאמרתי לך, זה צרה בעיניי, שאתה בחור אינטליגנטי, ואתה גם דובר אמת. אז אתה אומר דברים נכונים, שביבי, שהוא מאוד אינטליגנטי, אבל בעניין האמת אצלו, אני לא כל כך בטוח כמו שאני בטוח אצלך, הוא במקום להגיד את זה, אומר את הדברים ההפוכים. הוא שולח את השופרות שלו לספר שביידן מטומטם וביידן מטורף וביידן לא יודע לרדת במדרגות.
אני לא מכיר שראש הממשלה נתניהו שלח אף אחד לומר דבר כזה.
אתה לא שופר, תקשיב לחברים שלך.
לא יודע, אני מתייחס בכבוד רב גם לנשיא ארצות הברית ביידן, גם להם בבחירות
מודונות.
אני מקשיב מאוד בתשומת לב למה שהם אומרים, צריך מאוד לכבד אותם, אבל צריך לעמוד על שלנו, זה מדינות שונות, יש אינטרסים שונים, להם יש אינטרסים שלהם בכל העולם. אם מסתכלים על המקומות שבהם הם התערבו, לא תמיד זה יצא טוב איך שהם התערבו, הרבה פעמים זה יצא לא טוב. אנחנו צריכים לעמוד על שלנו בכבוד ובהערכה.
הלו, זה רדיו, שמעת פעם את המערכון של ההגשה, זה רדיו, יש לנו 20 שניות, תודה רבה לאורחים ולמפיקים שלנו, אסף נבו ושמואל בן סימון, אחרי השידור, טל אשר, אחרינו, ספורט עם קופמן ושרף, תודה דוד, להתראות ביום חמישי הבא.
תודה, להתראות.